רדיקל, בית לשם שנייה. אני רוצה להזמין אתכם לערב בלי טלפונים במוזיאון תל אביב. רדיקל משתלטת על המוזיאון ביום רביעי, 10/9.
שם במהירות 1.5 להדגיש עד כמה האירוע הזה עשיר בתוכן.
לייט נייט עם ג'רמי פוגל, סיאנס עם מישל פוקו בהנחיית עומר בן יעקב, תמת רטקו בהנחיית עודד בן יהודה, תת המנית עם אלכס פורפור, די ג'י של יער הגול, עמדת צילום של אלה בר, אמבטיה תדרים, מחווה לג'ון ווטרס בהנחיית זוהר אורבך, תת המנית עם יובל פלוטקי, פוקה פסיכדלי בהנחיית דוקטור רן ספיר. בקיצור, אם אתם
יש קוד הנחה?
בטח שיש קוד הנחה. רדיקל, בעברית.
נתראה שם, מפתח יהיה, אני יהיה.
אלי לובה? אלי, תבוא. רדיקל, בית לשם שינוי.
תשמע, מאז שהתחלנו את הפודקאסט, זה קצת, בוא נגיד, טיפול פסיכולוגי של באמריקה, כי כאילו מין אני הולך בעולם, וכזה עולים לי לתודעה דברים בלי שיש להם איזה סיבה. וישר הזה מקושר לי לפודקאסט. ורציתי היום, ובאמת, זה פשוט עלה. הלכתי ברחוב וזה עלה. ואני שולח לך כזה, אלי, בוא נעשה פרק על תאגידים. אין לי כאילו, זה מין נושא כזה כללי, אין לי באמת איזה שאלה מנחה. אבל אני יכול להגיד שבחינתי, אתה אומר תאגיד, זה מילת גנאי. כאילו, יש לי מין איזה גג כזה שבפודקאסט אני משנה את המוזיקה לפי האנרגיות של הפרק, כן? אם זה מקסיקו, אני שם מוזיקה מקסיקנית. אז אם אתה אומר לי קורפרייט, אני מבחינתי, הפרק הזה זה מוזיקה של סרטי אימה.
סרטי אימה?
כן, כאילו, כשאני עובר שם בהרצליה, ליד מייקרוסופט, אני רואה את הבניין הזה, זה מעלה בי פחד.
ריק, 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 ריק.
פחד, בחילה, אתה יודע, זה מין כזה, מה זה, מה עושים? כי אתה אומר לי, תאגיד, אני מדמיין אמריקה.
בצדק, אני חושב שבצדק, ואני גם, אני מאוד מסכים איתך ש... אפילו אני חושב שמה שאתה אומר עכשיו זה משהו שבארצות הברית אפילו יותר עושים מישראל, כאילו, תגיד, oh, he's very corporate, or, oh, המקום הזה הוא קצת corporate, בוא לא נלך למסעדה ההיא, כי היא קצת corporate, כלומר, היא לא באמת בהכרח corporate, למרות שיש גם הרבה מסעדות שהן corporate, קצת מסתירים את זה ממך, אבל הן corporate, אבל אתה צודק שזה לא רק, אתה יודע, אני אכנס פה היום להיסטוריה של תאגידים, ולמבנה שלהם, ואיך הם השתנו על פני זמן, אבל אתה צודק שיש פה גם איזשהו וייב. אני רק אגיד לגבי המוזיקה, אני חשבתי שתגיד, יש כזה באנגלית, יש elevator music, music, כזה מוזיקת מעליות, שזה, אגב, יש ממש מושג באנגלית, music, שגילו שאם משמעים כזה את המוזיקה הזו, בנגיד בזמן שאתה עושה שופינג, אז זה כזה איטי, וזה גורם לך לצרוך יותר. אז זה כאילו, אתה יודע, הכי כאילו תאגידי וזה, אבל...
כן, אני אספר לך שבבנקים של צלילי מוזיקה, לפרסומות ו... ופודקאסטים, יש קטגוריה שנקראת קורפרייט.
וואו, ממש
כן,
ככה.
וזה כאילו כל הסרטי הייטק שאתם דמיינים, יוקללי כזה פשוט, כאילו הכי גנרי בעולם. אולי נלך על זה ולא על, ולא על מוזיקה טעימה.
הנה קצת צודק. מוזיקה תאגידית, ועכשיו אנחנו מתחילים.
Welcome to the Radical Podcast, where we debug the code of American history with the unicorn, Ellie Cook. Click here to find more. Find more.
מה זה תאגיד? תאגיד זה גוף שמי שבעצם נותן לו חיים, זה תמיד המדינה. המדינה בעצם צריכה לתת מה שנקרא צ'רטר, צריכה לתת זיכיון, אתה צריך לרשום את התאגיד שלך, ואז התאגיד שלך הופך להיות ישות משפטית. התאגיד שלך יכול להיות בעל רכוש, הוא יכול לחתום על חוזים, הוא יכול להחזיק כסף, הוא יכול לקנות דברים, למכור דברים, זה בגדול מה זה תאגיד מבחינה משפטית משעממת וכו'. אבל מעבר לזה, תאגיד זה כמובן, כשאני חושב על המילה תאגיד, ותכף ניכנס להיסטוריה, אז אני קודם כל חושב על ריכוזיות של כוח. כלומר, במקום שזה יהיה איזושהי, אתה יודע, ניקח דוגמה ישראלית, במקום שזה יהיה איזשהו, אתה יודע, גלידריה מקומית בפינה, אני חושב על גולדה, בעיניי זה דבר הכי כאילו תאגידי שיש, כלומר, צץ פתאום מיליון גולדות, מאיפה כל הכסף הזה, למה הכל מצופה בזהב, למה הם תופסים את הנדלן הכי טוב, כי יש פה הרבה משקיעים, ותכף נדבר על זה, ופשוט גם יש פה, אתה יודע, רשתות, יש פה צ'יין, זה הרבה פעמים, כשאני, דבר ראשון שאני חושב על תאגידים, אני חושב על הגודל, ביגנס, כלומר, אם יש חברה שיכולה להיות יותר ביזורית, חברה שיכולה להיות יותר שוויונית, חברה שיכולה להיות, שלאין לאף אחד יותר מדי כוח, לכפות את הרצון שלו על אנשים אחרים, ואז יש כאילו תאגידים, שהם, אתה יודע, יש להם את הכוח, יש להם את הגודל, והם יכולים הרבה פעמים לדרוס אותנו ולעשות מה שהם רוצים, למרות שצריך להגיד שלפעמים גם יש יתרונות לגודל, וגודל זה למשהו שבהחלט הרבה פעמים הוא דבר חשוב וטוב ויעיל, לא בטוח אם גודל תאגידי בהכרח, אבל גודל לכשעצמה זה לא תמיד דבר שלילי. ודבר הבא שאני חושב עליו זה, אתה יודע, המבנה של התאגיד, שתאגיד הוא תמיד איזשהו גוף, כמו שאמרתי, שיש פה איזשהו חוקים משפטיים, אבל יש פה גם את המשקיעים. יש את האנשים שהקימו את התאגיד הזה, הם שמו את הכסף בתוך התאגיד הזה, ובעצם יש בעלות על התאגידים האלה שאפשר לחתוך אותו לחתיכות נורא 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 קטנות, ואז אפשר לקנות ולמכור את החתיכות הקטנות האלה של הבעלות של התאגיד, או לפחות הזכות לקבל את הרווחים של התאגיד, וזה כמובן מניות, זה הבורסה, נכון? מה זה בורסה, מה זה מניות? זה בעצם חתיכות קטנות של כוח תאגידי, שאתה יכול לקנות ולמכור, ואם אתה מרכז את כל המשקיעים האלה ביחד, אז אתה יכול לקחת הרבה אנשים וליצור איזשהו ישות כלכלית אחת. תמיד תמיד, בתור היסטוריון, אני תמיד אומר, החוק שלי, זה show don't tell. כלומר, במקום להתחיל כזה, תאגיד זה גוף שככה, לא. פשוט צריך להתחיל לספר סיפור, וככה אנשים מבינו הכי טוב מה זה תאגיד, אבל, או מה המשמעות החברתית של זה, שאנחנו חיים בחברה תאגידית, וארצות הברית היא האימא של החברות התאגידיות, צריך להגיד. אני חושב שכשאתה מסתכל על הקפיטליזם דרך הזווית התאגידית, אתה מקבל תמונה שונה מאוד מהתמונה שממשל אתה מקבל, אם אתה מסתכל דרך המשקפיים של הכלכלה שלומדים באוניברסיטה, מה שנקרא הכלכלה הנאו-קלאסית, או בכלל האידיאולוגיה הניאו-ליברלית של השוק החופשי. כי ברגע שאתה מתחיל להסתכל על תאגידים ולא על השוק החופשי, אז מיד ההתמקדות שלך לא עוברת לאיזשהו עולם חופשי שאין בו כוח, שכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, ורק קונה ומוכר בשוק החופשי, אלא אתה נכנס לעולם של היררכיות, אתה נכנס לעולם של ריכוזיות, כמו שאמרנו, של יחסי כוח מאוד שונים, של, של, של גודל, של אנשים שיכולים לדרוס אנשים אחרים, כלומר זה זווית שונה לחלוטין להיכנס לתוך ההיסטוריה של הקפיטליזם, אבל גם קפיטליזם העכשווי ובכלל הכלכלה, ולכן ברוב המקרים, ואולי נדבר על זה קצת בפרק הזה, אני אומר שאני לא, אי אפשר לעשות הכל, כלכלנים לא אוהבים להתמקד בתאגידים עצמם, ומה קורה בתוך התאגידים, ואיך הם באמת פועלים, אלא הם באמת מעדיפים לדבר על הבורסה, שזה כאילו השוק של חתיכות קטנות של תאגידים, אבל היום אנחנו נדבר על התאגיד האמריקאי, נעשה קצת היסטוריה, נגיע עד היום, קדימה, let's get corporate.
לפני שצוללים לעניין, עכשיו אני יודע, אתה מתעסק בהיסטוריה וזה, אולי אתה לא פסיכולוג, אבל יש לי תמיד את המשחק מחשבה הזה של, מגיע איזה רגע, הרי זה לא ישר נולד כקורפרט, זה מין משהו קטן, בן אדם יש לו גלידריה, גלידריה מקסימה, עושה כסף, הוא בא ככה ברגוע לעבודה, לקוחות, יש לזה שם, יש לזה כאילו סטייל, יש בזה רומנטיקה, ואז הוא אומר, טוב, בוא נפתח עוד 10 סניפים, נראה מה יקרה. מה זה הרגע האנושי הזה של, של חוסר הסתפקות בעסק קטן ומצליח?
אני חושב ש... אני, קודם כל אני מסכים איתך לגמרי, יש באמת הרצ... אני באמת, לפעמים זה מפתיע אותי, הרצון הזה ב... אתה יודע, בארצות הברית מדברים הרבה על צמיחה כלכלית, ובכלל על... כתבתי ספר שלהם על צמיחה כלכלית, ואם אתה רואה את התאגידים האלה, אתה יודע, עוד צמיחה ועוד צמיחה ועוד צמיחה ועוד צמיחה, פאק, למה אתה לא יכול להסתפק במה שיש לך? אני אגיד לך, למה אתה לא יכול להסתפק במה שיש לך? כי זה בדיוק השינוי הדרמטי שקורה, מה שאתה תיארת, ופה אפשר אפילו לדבר על זה במושגים מרקסיסטיים, מרקס גם חשב על הדברים האלה, שמה שאתה תיארת זה חיים, זה עולם שיש בו שווקים, יש בו סחורות, אבל אני לא בטוח אם אפילו הייתי קורא לזה חברה קפיטליסטית, כי מה שאתה תיארת זה איזה מישהו, אולי זה גלידריה, אולי זה סנדלר, יש לו איזושהי חנות, יש לו איזשהו מיזם, יש לו איזשהו משהו, והוא מייצר נעליים, בוחר את הנעליים האלה בשוק בשביל כסף, ואם יש כסף זה, הוא קונה את הדברים שהוא צריך, נכון? כלומר, זה החיים, וזה היה החיים בהרבה מקומות בעולם לאורך ההיסטוריה האנושית. שווקים הרי חוזרים אחורה אלפי שנים. אבל יש בעצם, בתאגיד, אתה לא מתחיל מ... יש לי איזה מוצר שאני רוצה למכור אותו וכולי. לא, אתה מתחיל מהמטרה היא, והמטרה היא לא מוצר. המוצר זה רק האמצעי. המטרה זה רווח. המטרה זה להפוך כסף לעוד יותר כסף. לקחת 100 דולר, להשקיע אותו, ובסוף שיהיה לך 110 דולר. ולא כל כך מעניין אותך, מנקודת הבת הקפיטליסטית, מאיפה בכלל אתה תעשה את העוד $10 האלה? יום אחד אני אשקיע את זה באגרות חוב בברזיל, יום אחד אני אשלור את זה במכרות בקובלט באפריקה עם ילדים מנוצלים, יום אחד אני אשקיע את זה בדווקא אולי משהו מגניב וזה סארט-אפ, אולי יום אחרי, זה לא מעניין אותי, כי המטרה שלי זה אף פעם לא, אתה יודע, ליצור איזשהו מוצר שהופך את החיים ליותר טובים, או אתה יודע, להתחבר לזה משהו שאני גאה אליו, או... לא, המטרה שלי זה לקחת כסף, ולעשות מזה עוד כסף. אם באמת אתם שואלים אותי מה בסוף ההגדרה הכי פשוטה שלי של קפיטליזם, זה זה. זה לקחת כסף, אתה מתחיל מהכסף. זה, הכסף הופך לא לאמצעי. הכסף הופך למטרה בעצמו. וכשאנחנו מדברים על הקפיטליזם התאגידי, שצומח בארצות הברית למשל, אז זה בדיוק זה. אני חושב שהרבה פעמים, לפני שבכלל יצרת עסק, אתה קודם כל צריך לשכנע את כל המשקיעים, למה כדאי להם לתת להם את הכסף דווקא, למה כדאי להם לעשות, אם אתה עושה IPO, מה שנקרא, אם אתה עושה הנפקה, שזה בעצם הרגע שבו תאגיד נולד, שבו מגיע איזה בנק השקעות ענק, כמו גולדן סאקס, והוא אומר לכל האנשים הכי עשירים בעולם, בואו תקנו מניות בתאגיד החדש הזה שנוצר, אז אנשים שמשקיעים את הכסף בדבר הזה, הולכים לשים את הכסף לקנות את המניות האלה, אתה יודע, לא מעניין אותם באמת מה אתה מייצר, גם הרבה פעמים הם בצד השני של העולם, הם לא ייהנו מהגלידה הזאת, או מהנעליים האלה, מה שמעניין אותם, זה דבר רק דבר אחד, תראה לי איך אתה עושה מזה כסף, כלומר, זה דרך אחרת לגמרי להסתכל, ולכן אני חושב שזה לא תמיד נכון, לחשוב על, אתה יודע, מתחיל בעסק קטן, והוא פשוט צומח, ונהיה מפלצת, הרבה פעמים פשוט נולד לו מפלצת, אוקיי, אז אני מניח, אני לא מכיר את ההיסטוריה של גולדה, אז אני לא רוצה להיכנס לזה, אני מניח שהיה איזה סניף אחד של גולדה אולי, אבל אני בטוח שמתישהו הגיע הצד הקפיטליסטי של התאגיד הענק, של הזיכיונות וזה, ואז אמרו, בואו לא נעשה גולדה אחד, בואו נשתלט על כל שוק הגלידות בישראל, ובשביל זה צריך המון כסף, צריך משקיעים, אוקיי, זה לא קורה בין לילה. בקיצור, אני חושב ש... אי אפשר כמעט לדבר על הקפיטליזם המודרני, בלי לדבר על התאגיד, ומה זה בעצם התאגיד, ואני חושב שדרך הסתכלות על תאגידים, אתה מקבל תמונה מאוד שונה, על מה זה בכלל הקפיטליזם, ומה זה בפרט הקפיטליזם האמריקאי, וכמו תמיד, אני הולך להתחיל מההתחלה. שההתחלה שלנו זה, ארצות הברית נולדה, כתאגיד. יותר נכון, אני אדייק, כי זה לא ארצות הברית עדיין, קולוניה הראשונה הבריטית בצפון אמריקה, שמה שבסוף תהיה היישוב הראשון של יהפוך בסופו של דבר בערך 200 שנה אחרי זה לארצות הברית, היה תאגיד. היה בסוף המאה ה-16, תחילת המאה ה-17, אנחנו בשנת 1607, קם לו תאגיד בריטי שנקרא ה-Virginia Company. מה זה אומר תאגיד בריטי? זה אומר שהמלך נותן זיכיון לקבוצה של משקיעים, ואומר להם, כל מה שאתם מצליחים להוציא מהאזור הזה של צפון אמריקה, שכמובן רק גילו את צפון אמריקה, גילו במרכאות, מהשנים מחרי זה, לא מה שידעו מה יש שם, אמרו, אני נותן לכם את הזיכיון הזה, תקימו את התאגיד הזה, ודרך הזיכיון הזה, דרך המונופול הזה שיהיה לכם על השטחים האלה, תוכלו לגייס כסף, וזה בדיוק מה שעושים. יש ממש קמפני, תאגיד, וירג'יניה, שיש לו משקיעים, הם משקיעים כסף, ועם הכסף הזה בונים ספינות, ומעסיקים אנשים, ושולחים קבוצה של אנשים לצד השני של העולם, לג'יימסטאון וירג'יניה, היישוב הראשון בעולם החדש, במה שיהפוך להיות ארצות הברית, והמטרה של המתיישבים הראשונים בארצות הברית, הם עובדים בשביל קורפרט, כמובן שהמשקיעים לא באים, הם בצד, אבל הם, זה תאגיד, הם צריכים לבוא למקסם רווחים. אז במאה ה-17 חשבו נמצא זהב, נמצא כסף, כי זה מה שמצאו בספרד כמובן. אמריקאים מנסים לחכות את האימפריאליזם הספרדי של פיזרו וקורטז וכולי, שהם מצאו בוכתות של זהב בכסף, כשהם השמידו את הציוויליזציות של האינקה בפירו ושל המאיה ושל האסטק במקסיקו. מגיעים לווירג'יניה, מה שהיום זה וירג'יניה, מי שלא יודע, אנחנו נמצאים בדרום מרכז ארצות הברית כזה, ווואלה, אין שם זהב, אין שם כסף, אין שם כלום. מה שכן, יש שם מזג אוויר שאפשר לגדל בו טבק. אני חושב שטבק זה משהו שכבר הזכרנו באחד הפרקים הקודמים שדיברנו על העבדות. בקיצור, הווירג'יניה קמפני נכנס לתקופה שבה הוא רוצה למקסם רווחים על זה שהוא הולך להביא עבדים ואנשים לבנים עניים לעולם החדש, ולייצא את הטבק הזה לאנגליה, וככה הם יעשו בוכתות של כסף, וככה הם יחזירו את ההשקעה. לכן כשאנחנו מדברים על העבדים הראשונים שמגיעים לאמריקה, כשאנחנו מדברים על היישוב הראשון שמגיע, אתה יודע, בארצות הברית כמה נוח, הרבה פעמים בבית ספר, מלמדים אותך לא על הראשונים שמגיע, מדברים על המייפלאור במסצ'וסטס ב-1620, הספינה, כי זה, אתה יודע, סיפור הרבה יותר טוב, זה כזה אנשים שרטפו אותם מבחינה דתית, כי הם היו פרוטסטנטים קיצוניים, ורצו כזה לברוח מהרדיפה הדתית באירופה, ולהקים לעצמם יישוב חדש במסצ'וסטס. אבל זה לא ככה ארצות הברית נולדה. אבל התאגיד הראשון הזה נכשל, נכשל לחלוטין. והוא נכשל בגלל שבצד השני של העולם קשה לשלוט באנשים, קשה לגרום לאנשים לעשות מה שאתה רוצה, וברגע שבעלי החוות, הרבה מהם הבינו שהתאגיד הווירג'יני הזה לא באמת שולט בעניינים, כי הוא בצד השני של העולם, אמרו, למה לי בכלל לעבוד בשביל התאגיד הזה? אני פשוט אגדל את הטבק, ואני אמכור אותו. ובסופו של דבר התאגיד הזה נכשל. אבל אני חושב שזה לא מקרי, שההיסטוריה האמריקאית, ובטוח ההיסטוריה של העבדות, אפשר להגיד הקפיטליזם האמריקאי, נולד עם תאגיד, כי יש משהו בראייה התאגידית, שהיא ראייה קפיטליסטית, בדיוק מה שציינתי קודם, העניין שאתה כבר לא מקים איזה עסק קטן, ואתה דואג ל... לא, זה הכל מושגים של צמיחה, רווח, כסף, כסף שוב, אני חוזר להגדרה שלי אולי לקפיטליזם, שכסף הופך להיות המטרה ולא האמצעי. כסף תמיד היה בהיסטוריה, אבל הון זה כסף שעושה עוד כסף. הון, capital, capitalism. אז ארצות הברית בעצם סוג של נולדה כתאגיד. טוב, לא נספר את כל ההיסטוריה, אז בואו נקפוץ עכשיו לרגע החשוב הבא, תחילת המאה ה-19.
עדיין, כשאתה מדבר איתי על העבר, אני לא מדמיין את זה סכוניה שיש היום. כאילו, לא מדמיין את החבר'ה האלה, הם היו כאילו, אתה יודע, הם נסו בספינות, הם באו, נשמע דווקא שזה המקום להיות בו, קורפרייט. הם עשו כאילו, הם הלכו, גילו את העולם. היום זה כאילו, קורפרייט שווה ערך לניוון.
בתקופה הזאת זה לא רק ניוון, הרבה פעמים זה מוות, כלומר, אני לא זוכר בדיוק את המספרים, אבל אחוז העובדים בתאגיד הווירג'יניה קמפני, שלא שורדו את החוף הריקון באמריקה, הוא מאוד מאוד גבוה. אז אולי זה לא מנוון אותך, אולי זה פשוט הורג אותך. אני כן רוצה להגיד גם שהבריטים משתמשים, לא רק הבריטים, גם ההולנדים, הם משתמשים בישות הזאת, אנחנו פה בפודקאסט על אמריקה, אז לא ניכנס לזה, אבל התאגיד, אתה יודע, זה הכלי שאיתו אנגליה כובשת את העולם, בין אם זה ה-Royal African Company, שהוא זה שבסופו של דבר מביא את רוב העבדים לעולם החדש, או בין אם זה ה-East India Company, שישלוט בכל הודו למשך מאות שנים, תאגידים אירופאים, זה בעצם הדרך שבו הם כובשים את העולם, ואני חושב שזה לא ניוון אולי במובן הזה, אבל זה בהחלט אותה כוחנות ואותה סחיות, אולי אני אגיד אפילו, יש גם שם סחים, יש שם הרבה סחיות. ודווקא בארצות הברית, הסיפור הקטן שסיפרתי על זה שלא הצליחה הפרויקט הגדול של הווירג'יניה קמפני, משקף בהרבה מובנים את החברה האמריקאית במאות שנים הראשונות שלה, כי ארצות הברית צומחת באמת בהתחלה כחברה לא תאגידית בכלל. כאילו, רוב החברה האמריקאית זה חקלאים עצמאים, נכון? חלק מהחקלאים האלה הם עצמאים ויש להם 1,000 עבדים, אבל כל העסקים הם עסקים קטנים, כלומר, זה, 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 זה הכלכלה. אתה יודע, חנות מקולת, סנדלריה, אולי איזה מפעל קטן שמייצר מסמרים, אבל הכל קטן. ואז אנחנו מגיעים למאה ה-19, ובתחילת המאה ה-19, דווקא מי שמתחיל את המעבר לחברת האגידית בארצות הברית, זה המדינה. כי המדינה האמריקאית רוצה לעשות הרבה דברים. היא רוצה לסלול כבישים, היא רוצה לבנות תשתיות, אבל אין לה את היכולת או את הרצון, בכל זאת זה אמריקה, להתחיל לבנות מדינה בירוקרטית ענקית. ולכן מה שהבתי המחוקקים האמריקאים, בעיקר ברמת הסטייט, זה לא פדרלי בשלב הזה, מה שהם עושים זה שהם ממש הכנסת או הבית המחוקקים המקומי, אומר בואו נקים תאגיד שיבנה כביש. ואנחנו נכתיב בדיוק מהם התנאים של התאגיד הזה, כמה הון הם יכולים לגייס, מה הם יכולים לעשות עם הכסף הזה, במה הם יכולים להשקיע את זה, ולכן כשהיסטוריונים מדברים על התאגידים הראשונים בארצות הברית, בוא נגיד במחצית הראשונה בגדול של המאה ה-19, אז מצד אחד זה תאגידים שקמים, הם פרטיים, יש בהם משקיעים, אבל זה גם תאגידים שהמדינה לא אולי שולטת לחלוטין במה שהם עושים, אבל יש לה כוח אדיר למשטר ולבדוק שהם עושים רק מה ש... טוב לציבור, אוקיי? ההגדרה של תאגיד בתקופה הזו בארצות הברית היה שאנחנו ניתן לך את הזיכיון הזה. זה היה נחשב פריבילגיה מאוד גדולה, שאתה יכול בעצם להקים ישות משפטית שיכול להחזיק עניין ויכול לחתום על חוזים. זה לא כל אחד יקבל כזה. ורק מי שבעצם דואג לטובת הציבור, שדואג לבנות דברים שבאמת יכולים לעזור לציבור, רק הוא יקבל תאגיד כזה, ואנחנו גם נדאג שאתה לא תיקח את הרווחים ותשים בכיס, ואנחנו נדאג שלא תהיה גרידי, אנחנו נדאג שאתה תעשה בדיוק מה שהבית מחוקקים רצה שאתה תעשה. ולכן ההיסטוריה האמריקאית התאגידית דווקא מתחילה עם משהו שאני כמעט לא קורא לזה קפיטליזם, או אם זה קפיטליזם, אז זה קפיטליזם מאוד 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 עם השפעה והתערבות ממשלתית וציבורית, וצריך להגיד, הרבה מה תשתיות שבונים בארצות הברית, בין אם זה התעלות, ובין אם זה הכבישים, ובין אם זה הנמלים, ובין אם זה אפילו הרכבות הראשונות, נבנים בעניין הזה. ואז מגיעה מחצית השנייה של המאה ה-19. ופה הסיפור בעצם משתנה, פה אנחנו נכנסים, וכמובן נעשה עוד הרבה פרקים על כל הדברים שאני מדבר עליהם, אבל אנחנו נכנסים בעצם לתקופה, במיוחד אחרי מלחמת האזרחים, ובמיוחד בעשורים האחרונים של המאה ה-19, שיותר ויותר תאגידים מחפשים לקבל את הזיכיון הזה, אבל בלי שום התערבות ממשלתית, בלי שום פיקוח ממשלתי. ומה שהם עושים זה מה שנקרא מרוץ לתחתית. הם מוצאים את המדינה, בהתחלה זה היה ניו ג'רזי, בגלל זה ניו ג'רזי לפעמים קוראים לה the traitor state באנגלית, המדינה הבוגדת, היום זה דלוואר, אוקיי? דע לך שכמעט כל תאגיד בארצות הברית רשום בדלוואר, אוקיי? סתם, מדינה הכי סתמית בעולם, קטנה, אין לך מה לחפש שם בחיים, יש שם חופים לא רעים. אבל למה דלוואר או למה ניו ג'רזי? כי פתאום הבתי מחוקקים האלה הבינו שאם הם ייתנו הטבות לתאגידים האלה, אז הם ירשמו אצלם, וזה ייתן להם כל מיני הכנסות. אז במקומות אחרים, הבתי מחוקקים דורשים ממכם כל מיני תנאים, ולפקח על המחירים ועל הרווחים, ומה אפשר לעשות את הכסף, תבוא אלינו, אנחנו לא צריך כלום. ועוד דבר שמתחיל בתקופה הזאת, שמה שנקרא General Incorporation. שGeneral Incorporation זה מה שבעצם יש לנו היום. היום בעצם, כשתאגיד נולד, זה לא, אין פה עניין פוליטי, אין פה עניין של חקיקה, זה לא שהכנסת מחליטה, אוקיי, אתם יכולים להקים גולדה, כי המחשבה היא שלא, זה שוק חופשי, מדינה לא צריכה להתערב, כל אחד שיעשה מה שבזין שלו, ומתחיל בעצם תרבות של General Incorporation, שאומר שבעצם כל אחד יכול להקים תאגיד. ועוד דבר שקורה בתקופה הזאת, שיותר ויותר התאגידים מקבלים זכויות, שפעם היו שמורים רק לבני אדם. אוקיי? אתה יודע, קוראים לזה בעצם שתאגידים הופכים להיות לסוג של ישויות, ממש כמו בני אדם, עם זכויות כמו בני אדם, שפעם זה לא היה ככה, פעם המחשבה הייתה שתאגידים יהיה להם פחות זכויות מבני אדם, כי זה לא בני אדם. בקיצור, עכשיו אנחנו כבר הגענו לסוף המאה ה-19, הגענו לתחילת המאה ה-20, וזה בעצם הרגע שארצות הברית הופכת להיות חברה תאגידית, כמו שאנחנו מכירים אותה היום. בסוף המאה ה-19, זה מתחיל בערך ב-1895, יש מה שנקרא את גל המיזוגים הגדול בארצות הברית. ומה שקורה בפועל בתקופה הזו, שכל מיני חברות קטנות, במקום, הם אומרים לעצמם, למה לי לשבור את הראש עם תחרות? למה לי לנסות, אתה יודע, אני קורע את עצמי בשביל להקים עסק שיצליח. בואו פשוט נתמזג לתאגיד ענק. אני אספר לך סיפור, זה סיפור שאני אוהב לספר תמיד. בארצות הברית בסוף המאה ה-19 היו, אני אומר, מפעלים בברכות של סיגריות. מה זה היה מפעל של סיגריות לפני העידן התאגידי האמריקאי? היה איזה מאחר אחד, איזה יזם, שהוא היה קונה קצת טבק, קונה קצת ניירות גלגול, מזכיר איזה חדר מופש באיזה בניין כלשהו, ואז מעסיק כל מיני עובדים עניים וחלשים ומסכנים, ופשוט מושיב אותם 16 שעות ביום, מביא להם את הטבק, מביא להם את הנייר גיגורות, תגלגלו. והיו מפקחים על האנשים האלה, וכל אז מסתכלים, לראות שמגלגלים, אבל זה מפעל בהרבה מובנים של סוף המאה ה-19. ואז מפעל כזה זה סופר תחרותי, כלומר, אתה יודע, כולם עושים את זה, הרי זה קל, זה עסק קל, כמה כסף אתה צריך, איזה הון התחלתי אתה צריך, כלום, כל אחד יתחיל להקים עסק כזה. אז אני מצד אחד, אתה יודע, כל הזמן מנסה להוציא מהעובדים שלי עוד ועוד 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 סיגריות בשעה, ומצד שני יש עוד 20 כמוני שמוכרים את הסיגריות האלה, ואז כשאני בא למכור את הסיגריות האלה בשוק, אז באמת השוק הזה הוא דומה יותר לשוק שאנחנו מספרים בשיעורי כלכלה, ואדם סמית וזה, ויש תחרות, והמחירים נמוכים וכו'. בעלי הון לא אוהבים תחרות, הם אף לא רוצים תחרות. אז פתאום כל החבר'ה אמרו, למה אנחנו הורגים את עצמנו עם הדבר הזה? אוקיי? וכל היזמים האלה, כל המאחרים האלה, אמרו, בואו נעשה משהו כזה, בואו ניקח את קצת ההון הראשוני שיש לנו, במקום שכל אחד מאיתנו יתחיל עסק קטן, בואו כולנו נתחיל עסק אחד גדול. בואו נעשה תאגיד ענק לייצור סיגריות. אגב, פה גם נכנס הנושא של המהפכה התעשייתית. אוקיי? יש פה גם צדדים, הייתי אומר, שהם גם חיוביים, שמראים את היעילות של מערכות כאלה, אוקיי? כי מה הם עושים עם ההון ההתחלתי הזה? הרבה פעמים, במקום פשוט להיות מונופול, הם לא סתם עושים את זה, אלא עם הכסף הזה אתה משקיע ואתה בונה מכונה שמייצרת סיגריות. ועכשיו, במקום לייצר 100 סיגריות היום או 200 סיגריות, עכשיו אתה יכול למכור כבר אלפי, עשרות אלפי סיגריות ביום. אבל מה? אתה הולך למכור אותם כתאגיד ששולט בשוק הסיגריות עכשיו, ואתה עושה בעצם התהליך שבו הם מתמזגים, כל החברות הקטנות האלה, לתוך ישות תאגידית אחת, זה בעצם גל המיזוגים הגדול בסוף המאה ה-19, ובסוף יש את ה-National Cigar Company, הסיפור שסיפרתי הוא סיפור אמיתי לגמרי, שהוא בהפוך להיות התאגיד הגדול של יצירת סיגריות בארצות הברית. כמובן שהרבה פעמים יש כמה, אבל לפעמים לא. ובסוף המאה ה-19 אנחנו רואים שכמעט בכל תחום בארצות הברית, העולם הזה של ה... אתה יודע, מה שנקרא באנגלית, ה-mom and pop shops, כאילו העולם הזה של העסקים הקטנים, החברה הזאת של, אתה יודע, כמו שדמיינת מקודם, הגלידריה בסוף הרחוב, הסנדלריה, האיש שמכין זה, העולם הזה בעצם מתחיל להיעלם. ובמקום זה, אנחנו מקבלים תאגידי ענק ששולטים בכלכלה האמריקאית. זה קורה יחסית מאוד מהר. מחקרים מראים שעד תחילת המאה ה-20, משהו כמו חצי מכל האמריקאים עובדים בתאגיד. וזה מיינדפאק רציני לאמריקאים, השינוי הזה, כי האמריקאים גדלו על כאילו המיתוס הליברלי הזה, שכל אחד הוא אדון לעצמו, ושאין לו בוס, והיררכיות זה רע, ובירוקרטיות זה רע, וצריך ביזוריות, ופתאום אתה מוצא את עצמך בתאגיד.
הרדיקל.
טוב חברים, נכון שהעולם נשלט על ידי תאגידי ענק, אבל אנחנו פה בבית רדיקל, אנחנו לא תאגידים, אין לנו בעלי מניות, ולכן אני מבקש מכם, בואו לבית רדיקל, בואו לשמוע הרצאות, בואו לקנות את הספרים, הכל הכסף הזה הולך רק לעובדים, שום דבר לא הולך לבעלי המניות ולתאגידים, כי אנחנו לא ארגון למטרות רווח, ובטח לא תאגיד, תבואו. ותאגיד זה כבר... אם אתה עובד, זה וייב אחר לגמרי, יש לך בוס, ויש לא בוס, וזה, אתה יודע איך תאגידים נראים, נכון? יש את המפה הזאת שתמיד מראים לך כזה, המבנה של התאגיד עם כל הריבועים הקטנים, הנה המחלקה שעושה שיווק, והנה המחלקה, כל הדברים האלה כבר רואים בסוף המאה ה-19, כלומר. ואחרי זה האמריקאים צריכים בעצם ליצור שפה חדשה לגמרי, על למה קפיטליזם זה טוב, ומה זה בעצם, והרבה פעמים השינוי הגדול שקורה זה שבמקום להתמקד בדברים כמו יצרנות, ודברים שאתה דיברת עליהם, על אני לא רוצה להיות מנוכר, אני רוצה את הבייבי שלי, אני רוצה להיות גאה בנעל שיצרתי וכולי, במקום זה, החופש האמריקאי עובר בעצם לחופש הצרכני. בדיוק כמו שראינו עם הסיפור של הסיגריות. אוקיי, נכון, התאגידי הענק אלה שולטים בנו, אבל לפחות אני יכול לעשן עכשיו סיגריה בזול וכולי. כלומר, זה בעצם השינוי הגדול שקורה בחברה האמריקאית, לא בכדי, בגלל התאגידי הענק אלה, שהדגש עובר במקום זה שאני אדון לעצמי, ואני לא אצטרך לעבוד בשביל מישהו אחר, שאני אהיה שכיר באיזשהו תאגיד ענק היררכי, שאתה יודע, אני עוד איזה בורג בתוך המכונה התאגידית הענקית, ועד היום אנחנו רואים את הקושי של האמריקאים להתמודד עם השינוי הזה שקרה עוד במאה ה-19. כאילו כל סרט שאתה רואה, שאתה יודע, איזה מישהו נכנס לאיזה עבודה עם נורות פלורוסנט, והוא כזה מנוכר מהעבודה שלו, והוא יושב על המחשב, אני תמיד חושב על הסרט Joe versus the Volcano, לא יודע, מישהו ראה את הסרט הזה עם טום הנקס ומג ריין, סרט לא כזה טוב, אז זה סרט שהשאיר עליי רושם, זה כזה, אתה יודע, הנרטיב הזה של איבדנו את החופש כי עכשיו אנחנו משועבדים לאיזשהו תאגיד ענק, והפכנו להיות כאלה סחים כאלה, ואנחנו צריכים להתחנף לבוס שלנו, ואנחנו צריכים ללכת לשחק גולף בימי שבת, למרות שאנחנו בכלל לא אוהבים גולף, כי אחרת אולי אני לא אקבל את הקידום הזה שאני כל הזמן מחפש, כלומר, כל הקורפרט קלצ'ר הזה שקצת נגעת עליו קודם, אז זה מתחיל לצמוח במאה ה-20, וזה דבר שזה צפרדש מאוד קשה, מאוד קשה. לאמריקאים לבלוע אותו, והדרך שבו הם ככה מנחמים את עצמם, זה הרבה פעמים דרך הצריכה. פה אני רק אתן שאוט-אוט, בשנות ה-50 בארצות הברית, אני חושב שזה השיא של התקופה, שאנשים ככה שאלו שאלות גדולות, על כאילו מה זה אומר שארצות הברית הפכה להיות קורפרט, מה זה אומר מבחינת שאלות של חופש ויזמות, ויכולת ליצור דברים, ויכולת להיות, אתה יודע, אמיתי ואותנטי, זה באמת, אני ממליץ לכם, אם אתם רוצים לקרוא ספרים, אז C. Wright Mills, White Collar, או אם אתם מעדיפים סרט, אז The Man in the Gray Flannel Suit, אלו סרט משנות ה-50, שפשוט מדבר על הניכור התאגידי הזה, שיש בחברה האמריקאית. אבל, צריך להגיד, שאחרי השפל הכלכלי הגדול, התאגידים עוברים עוד שינוי, שינוי מאוד חשוב, ועל זה נדבר עכשיו.
ואז כאילו שאתה יודע, סתם, לא יודע, ישר קפץ לאיקאה. ואז. שלא הולכים לחנויות mums and pups האלה שאמרת.
כן. יש פה מתח מאוד גדול בקפיטליזם בין הרצון, אתה יודע, לפעמים אתה חושב על קפיטליזם, זה בחירה חופשית, זה מגוון, זה גיוון, כאילו, אתה יודע, אתה חושב על הסוציאליזם הסובייטי הזה, ובאמת, אתה יודע, הולך לסופר, הכל כזה lame ועלוב כזה, ובסופר אמריקאי, אבל מצד שני, הרבה פעמים, אני כותב את זה קצת בספר שאני כותב עכשיו, זה כזה, זה בחירה, אבל זה כזה, אתה יודע, בסוף יש איזה 2-3 אופציות וזהו, כלומר, בסוף כולם קונים באיקאה, או כולם הולכים לאכול גולדה, או כולם הולכים לאכול באותה מסעדות, ואני חושב שאתה צודק לגמרי שיש מתח מאוד גדול בין מצד אחד הרצון שלך ליעילות כלכלית, ויתרונות לגודל, ולהכניס מפעלים, ולייצר יותר, ומצד שני, לפעמים אתה רוצה את ה-mom and pop shops הזה, אתה רוצה את הייחודיות, אתה רוצה, אחד הדברים שאני מאוד מרגיש בארצות הברית, שהפכה להיות חברה תאגידית, זה שהיום אתה מסתובב באמריקה, ובאמת, אין כל כך הבדל בין מקומות, כלומר, פעם היה הבדל בין הדרום לצפון, בין המזרח למערב, היה אוכל שונה ותרבויות שונות, ואפילו היו כאילו, היו תאגידים, אבל תאגידים קטנים כאלה, כי נגיד פעם היית הולך כזה, בוא ניסע לקליפורניה, כי נאכל שם In-N-Out Burger, כי זה כזה רשת שיש רק בקליפורניה וכולי. וככל שהזמן עובר, אתה עובר שהמעבר לקפיטליזם תאגידי הופך את החברה האמריקאית לחברה מאוד 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 הומוגנית, לחברה שאין בה את הייחודיות הזאת. יותר מזה גם, אני מרגיש שהיחידים שיכולים לשמור את ה-mom and pop shop זה עשירים. כלומר, העניים חייבים לקנות ברשתות. נגיד, אני זוכר שטיילתי בדרום ארצות הברית, ואתה יודע, רציתי לאכול בדיינר, הייתי בכזה road trip. עם חבר שלי אדם ורנר, שאוט אאוט, ורצינו לאכול באיזה, אתה יודע, דיינר אמיתי כזה, אנחנו נוסעים בהיי-ווי הענק אמריקאי, ובהיי-ווי האמריקאי תמיד יש כזה שלטים שאומרים לך, מה, איזה מקומות יש לאכול בעצירה הבאה, והכל זה רשתות, תאגידים, וואפל האוס, מקדונלדס וכולי, ולא הצלחנו מסוף, בסוף היינו צריכים לאכול בוואפל האוס, שזה רשת שיש כאילו תאגיד ענק בארצות הברית. ודווקא אם אתה מגיע, אתה יודע, לסן פרנסיסקו, לאזור של ההייטק, או אתה יודע, לגרניץ' ויליג' בניו יורק, או מקום שרק העשירים יכולים להרשות, שם עדיין יש, אתה יודע, מומנט פופ, ושם עדיין יש כאילו, אתה יודע, דברים מאוד ייחודיים ומאוחדים, כלומר, בעיניי גם אחד הדברים מבאסים, שמי שבאמת נאלץ רק לקבל את התאגיד האפל והאיקאה וזה, זה בעיקר, אתה יודע, מעמד הבינוני, והעשירים דווקא יש להם יותר מגוון, ולנו אין. ואני חושב שאיקאה זה עוד הדוגמה אולי לתאגיד הכי טוב במרכאות, במובנים רבים, אתה יודע, האוכל שם טעים, וזה כאילו וייב של סקנדינביה, סוציאל דמוקרטית כזה, אבל אני לגמרי מבין למה אתה חושב על איקאה, ואגב, אתה לא היחידים, אתה זוכר את הסרט Fight Club, תחילת הסרט הזה בשנות ה-90, כאילו איך כזה מציגים את הניכור של ארצות הברית של אדוארד נורטון באמצע שנות ה-90, הוא כזה מכור לקטלוג איקאה, והוא כל הזמן קונה דברים של איקאה, והוא כזה, אתה יודע, עובד, זוכר מה הוא עושה בסרט הזה ומה הוא עובד? זה גדול. איזה תאגיד, איזה אמריקאי תאגידי זה. אז לפעמים בארצות הברית, זה סיפור אמיתי לגמרי, לפעמים בארצות הברית, היצרני רכב יודעים שיש איזה בעיה עם הרכב, ואנשים הולכים למות, בגלל שיש בעיה ברכב, הברקס לא עובדים מספיק טוב, אנשים הולכים למות. ואז השאלה היא, האם אתה עושה ריקול, האם אתה בעצם מודיע לכולם, תקשיבו, בואו תחזירו את המכוניות שלכם, וכו'. ואז אתה פשוט עושה חישוב עלות תועלת. האם מספיק אנשים ימותו, ואני צריך לשלם להם על התביעות, כדי שזה ישתלם בשבילי? כלומר, אתה לא מנסה לציל חיים. יש על זה סיפור מאוד מפוסרם של פורד בארצות הברית בשנות ה-60. כלומר, זה מה שהוא עושה בסרט הזה. כלומר, אז התאגידים האלה הם גם, אתה יודע, הם איבדו לחלוטין את צלם אנוש, הם כאילו רק על כסף, 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 גם אם הם פאקינג הורגים אנשים. איך הגענו לזה? כי דיברנו על איקאה. זה אשמתך, מאשים אותך. מאשים אותך.
לא, אני מאשים את הבוטשר שלי, או איך שלא קוראים לזה, שכאילו היה לי איזה באמת, הייתי צריך לשים משהו במטבח, משהו נורא ספציפי. עכשיו, אתה באמת לא יכול ללכת עכשיו לנגר או ל... אתה לא יכול, כי כאילו כצעיר שגר בתל אביב,
אתה לא יכול.
אין לך אופציה, כאילו אם לא מצאת משהו בול במרקט פלייס, אז אין את זה.
נכון, רק, נכון, זה בדיוק העניין, זה זול, זה מה שטוב בתאגידים, הם מייצרים דברים המוניים וזולים, ואי אפשר לזלזל בזה, בזה הקפיטליזם מדהים, אבל המחיר שאנחנו משלמים, הסחיות שאנחנו משלמים, זה מחיר גבוה. טוב, בוא נדבר על התאגידים האמריקאים, אחרי מלחמת העולם השנייה. שזו תקופה שדיברנו עליה הרבה בפודקאסט הזה, ואני חושב שיותר בהקשרים של, אתה יודע, מלחמה קרה, קובה, לא ממש דיברנו על התקופה הזו בהקשרים הכלכליים שלה, והתקופה הזאת שאני מדבר עליה זה שנות ה-40 עד שנות ה-70, זה 30 שנה, זה מה שנקרא התור הזהב של הקפיטליזם האמריקאי. זה באמת תקופה שארצות הברית, האי שוויון יורד בצורה מדהימה, בזכות הנודיל שדיברנו עליו, ואמריקאים... עוברים למעמד בינוני, הם עושים את הקפיצה לפרברים, החלום האמריקאי. והלב של הסיפור הזה בארצות הברית, זה התאגידים האמריקאים. אבל פה אנחנו רואים שתאגידים מאוד 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 מיוחדים, שזה לא התאגידים הגרידי של מקסום הרווחים, כמו שראינו פעם. כי מה שצומח מכל מיני סיבות, שאני לא אכנס אליהם עכשיו, אבל התאגיד שצומח בארצות הברית, בשנות ה-40, בשנות ה-50, בשנות ה-60, מי ששולט בהם, זה לא בעלי המניות, זה לא הבעלים של התאגידים, אוקיי? כי הבעלים של התאגידים, כל אחד יש לו אולי, לא יודע, אחוז של המניה, אחוז של בעלות, איזה ואז אין להם כוח, אין להם שליטה בתאגיד. ובמקום זה, מי ששולט בתאגידים האלה, זה העובדים ובעיקר המנהלים. והמנהלים האלה, המנכלים למשל, הם עובדים שכירים. כלומר, מה זה אומר? לא מעניין אותם, למקסם את הרווחים של החברה, ולהעביר את הרווחים האלה לבעלי המניות. הם, אלה הם מניות. ולכן המטרה שלהם היא דווקא לדאוג שהחברה תהיה חברה שמצליחה להתמודד עם האתגרים הטכנולוגיים הבאים, שתחזיק מעמד עוד 20 שנה, יש להם התמקדות מאוד בטווח הארוך של איך התאגיד הזה ישרוד. ולכן כאשר התאגיד הזה מרוויח הרבה כסף, אז המנהלים האלה לוקחים את כל הכסף הזה, בסוף השנה שהם הרוויחו, ומה הם עושים עם זה? משקיעים אותו שוב בתוך החברה. אוקיי, משקיעים בטכנולוגיות, משקיעים בעוד עובדים, משקיעים ב-R&D, Research and Development, מחקר ופיתוח, משקיעים את הכסף הזה. כי למה להם לחלק את הכסף הזה לבעלי המניות? זה לא מעניין אותם, הם לא בעלי מניות. והעניין הזה של ההנהלה הזאת ששולטת בתאגידים האלה, זה יוצר פשוט מערכת תמריצים שונה לחלוטין. למשל, עוד דבר שאנחנו רואים בחברות האלה, זה שהרבה פעמים המנהלים האלה מצומחים מתוך התאגיד עצמו, מתחילים כדולי, כמו בסרט האמריקאי, במייל רום או משהו כזה, ואז כזה לאט לאט מטפסים למעלה. מה המשמעות של הדבר הזה? שהתאגיד הזה הוא לא רק מקום עבודה, זה הבית שלהם. הם הולכים להיות שם 20, 30, 40 שנה, כל החברים שלהם הם מתוך התאגיד הזה. אלו תאגידים שבזכות הנודיל היו איגודי עובדים, אז העובדים מוגדים, אז הם גם הולכים ביחד למשחקי באולינג באחר צהריים, ויש כזה פיקניקים של תאגידים, כלומר, זה סוג של משפחה. זה משהו שמעבר רק לישות קפיטליסטית. ולכן, למשל, תאגיד כזה, אם פתאום יש איזה רבעון לא טוב, או פתאום יש איזשהו מיתון, הדבר האחרון שהמנהל ירצה לעשות, זה לפטר מלא עובדים. כי אחרי זה הוא צריך לראות את האנשים האלה בסופר, ובבית ספר, ובקהילה, והוא לא רוצה שיזכרו אותו בתור ההוא, שהיה צריך לפטר את כל העובדים האלה. והוא יעשה הכל, רק כדי שהעובדים האלה לא יפוטרו. כלומר, לסיכום, התאגיד האמריקאי בעשורים האלה, הוא תאגיד שאכפת לו הרבה יותר מההשקעות בחברה ובטווח הארוך, ובפיתוחים הטכנולוגיים, וביכולת של התאגיד הזה להצליח, מצד אחד, ומצד שני, לדאוג לעובדים. אתה יודע מי מאוד לא אהב את המבנה התאגידי הזה?
טראמפ.
זה בטוח, בעלי המניות. יושבים בבית, עצבנים. ואז מגיע העידן הניו-ליברלי של שנות ה-70 וה-80, ובעלי המניות הולכים למרוד. אז בעלי המניות עצבנים, הם כועסים. עכשיו אנחנו כבר בשנות ה-70, אנחנו בשנות ה-80. אם תסתכלו פעם על הבורסה האמריקאית, על הדאו ג'ונס או ה-S&P 500, אוקיי? אתם תראו שאתם מגיעים לשנות ה-70, זה לא עולה, אוקיי? הבורסה היא בעצם מדד של רווחיות של תאגידים. זה מדד של כוח תאגידים, הוא יותר נכון מדד של כוח של בעלי המניות בתאגידים. והנה אנחנו רואים שבשנות ה-70, התאגידים האמריקאים עובדים בשביל העובדים, עובדים בשביל הקהילה, עובדים בשביל לייצר מוצרים טובים, פחות עובדים בשביל בעלי המניות, ולכן מחיר המניה לא עולה, כי הרווחיות שלהם הולכת ונפגמת. אני כמובן מפשט את זה, יש עוד הרבה סיבות למה הרווחיות הזאת מפשטת, קשור לגלובליזציה וקשור לתחרות בינלאומי, וקשור לאיגודי עובדים אמריקאים שהם חזקים באותה תקופה, אבל זה מה שחשוב שתכירו. ואז יש את הרגע שבו בעלי המניות מרגישים שהם צריכים להשתלט חזרה על התאגידים שלהם. ומה שמסמל יותר מכל דבר אחר את הרגע הזה, זה הסרט של אוליבר סטון, וול סטריט, עם מייקל דאגלס, שבו הוא נותן את הנאום חוצב הלהבות שלו, אל מול בעלי המניות, נאום שאוליבר סטון התכוון, שהוא כתב את הנאום הזה, שזה יהיה נאום שכל מי שישמע אותו יגיד, וואו, איזה מגעיל הקפיטליזם התאגידי הזה. אבל במקום זה, ארצות הברית בעידן הניאו-ליברלי, היו כל מיני אנשים צעירים ששמעו את גורדון גקו, זה הדמות של מייקל דאגלס בסרט, נותן את הנאום, "Greed is good", ואפים על הרעיון הזה. ומה שאנשים לא זוכרים, כי כולם זוכרים את המשפט הזה, "Greed is good", "בצע זה טוב", מה שהם לא זוכרים, זה הנאום הזה, הוא לא נאום שפנה לפועלים, או לאיגוד עובדים, או לאנשים שעובדים בחברה, לא. זה פונה להנהלה. ובעצם מייקל דאגלס אומר להנהלה.
Now in the days of the free market, when our country was a top industrial power, there was accountability to the stockholder. The Carnegies, the Mellons, the men that built this great industrial empire made sure of it because it was their money at stake. Today, management has no stake in the company. Altogether, these men sitting up here own less than 3% of the company. And where does Mr. Cromwell put his $1 million salary? Not in Teldar stock. He owns less than 1%. You own the company. That's right. You, the stockholder, and you are all being royally screwed over by these bureaucrats with their steak lunches, their hunting and fishing trips, their corporate jets and golden parachutes.
This is an outrage. You're out of line, Gecko.
I am not a destroyer of companies. I am a liberator of them. The point is, ladies and gentlemen, that greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works. Greed clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Greed, in all of its forms, greed for life, for money, for love, knowledge, has marked the upward surge of mankind, and greed, you mark my words, will not only save Teldar Paper, but that other malfunctioning corporation called the USA. Thank you very much.
שזהו, נמאס לנו שאתם שולטים בחברה, ונמאס לנו שאתם במרכאות מבזבזים את הכסף על ביטוח רפואי לעובדים שלכם, ופנסיות טובות, וביטחון שהם לא ייפצעו, או שאתם משקיעים את הכסף הזה בטכנולוגיות. לא, אנחנו רוצים את הכסף הזה. אנחנו רוצים שתביאו לנו את הכסף הזה ברווחים. אתם צריכים לעבוד בשבילנו. והמטרה שלכם צריכה להיות למקסם רווחים, ולמקסם את מחיר המניה, ולא לעשות שום דבר אחר. ובשנות ה-80 ובשנות ה-90 מגיע המהפכה של בעלי המניות, והם מצליחים להשתלט על הקפיטליזם האמריקאי. יש כמה דרכים שבו הם מצליחים לעשות את זה. דרך אחת שהם עושים את זה, זה פשוט משנים את התמריצים של המנכ"לים, אוקיי? יש את ה-Board of Directors, שהוא ממונה על ידי בעלי המניות, ובעלי המניות מבטיחים להתערב בצורה הרבה יותר אגרסיבית, והם אומרים למנכ"לים, אתה רוצה להיות המנכ"ל של החברה? אין בעיה. אבל אתה כבר לא תרוויח מזכורת. לא. את ההכנסה שלך אתה תקבל באופציות של מניות. מה זה אומר אופציות של מניות? זה אומר שאם אתה רוצה להרוויח הרבה מאוד כסף, אז התמריץ עכשיו שלך הוא לא ליצור חברה שתצליח לטווח הארוך ולהשקיע את הרווחים אלה חזרה בחברה ולדאוג לעובדים. לא. אתה רוצה למקסם את מחיר המניה, אתה רוצה למקסם רווחים, כי זה מה שיהיה טוב גם לך, כי אתה תרוויח רק באופציות של מניות. מי שלא יודע, אופציות ממש בקצרה אומר, שאתה מקבל את הזכות לקנות מניה בזול, ואז למכור אותו במחיר בשוק, ואז אתה יכול בפער הזה להרוויח בוכתות של כסף. והמהפכה הגדולה הראשונה שקורה, זה שהמנכ״לים בארצות הברית מתחילים להתחלף, ובמקום המנכ״ל שצמח בתוך החברה, ודואג לעובדים וכולי, מגיע דור חדש של מנכ״לים אמריקאים, שמצמיחים אותם מלמעלה, על ידי בנקי השקעות ובעלי המניות, והם שם רק בשביל לעשות דבר אחד, למקסם את מחיר המניה, למקסם רווחים. מה הם עושים אז? אז פעם הבאה שיש מיתון, אוקיי, ופעם הבאה שיש איזושהי תקופה לא טובה, הם לא אומרים, אוי, אני חייב לשמור על העובדים. ההפך, הם מתחילים לפטר את העובדים שלהם בכמויות מטורפות, כי זה משהו שיכול לדאוג לזה שמחיר המניה תעלה. הדוגמה הקלאסית של המנכ״ל שמסמן יותר מכל מנכ״ל אחר את השינוי הזה זה ג'ק וולץ', שהיה המנכ״ל של ג'נרל אלקטריק בארצות הברית בשנות ה-80 וה-90, ואני חושב שהוא פיטר משהו כמו 100,000 עובדים מג'נרל אלקטריק, וכל אחד שהוא מפטר זה עובד שהיה לו ביטוח תעסוקתי ופנסיה תקציבית והיה לו תנאים מעולים, כלומר זה באמת פשוט מחסל דור שלם של מעמד בינוני באזורים מסוימים בארצות הברית, והכל הוא עושה בשביל למקסם את מחיר המניה. עוד דבר שקורה במנכ״לים האלה, כשברגע שיש רווחים, האם הם משקיעים את הרווחים האלה חזרה בחברה, משקיעים בטכנולוגיות חדשות, בפיתוח, חלילה, פשוט מעבירים את הכסף הזה ישר לבעלי המניות. יש שני דרכים לעשות את זה. יש משהו אחד שנקרא דיווידנד, פשוט לוקח את הרווחים ומחלק אותם לבעלי המניות. והאופציה השנייה זה מה שנקרא, שהוא מאוד פופולרי היום, שנקרא stock buybacks. אתה פשוט קונה, עם הכסף הזה אתה קונה את המניות של עצמך, וזה פשוט מנפח את המחיר של המניה, ואז המחיר של המניה עולה, ואם אתה מנכ״ל ויש לך אופציות, אז אתה פשוט מרוויח מיליארדים, מיליונים מהדבר הזה. כיום בארצות הברית, 90% מכל הרווחים של תאגידים אמריקאים הולכים לדיווידנדים ולסטוק בייבקס. 90%. כלומר, גם במה שהקפיטליזם האמריקאי, הניו-ליברלי, לכאורה אומר שהוא טוב בו, שזה לפתח דברים וטכנולוגיות ויזמות, בולשיט, אוקיי? הם לוקחים את הכסף הזה, במקום להשקיע אותו בטכנולוגיה הבאה, או במקום להשקיע אותו בעובדים, או במקום להשקיע אותו במוצר יותר טוב, הם פשוט לוקחים את הכסף הזה, ושמים אותו בכיס של בעלי המניות, ופה אני רק אגיד ש-90% מהמניות בבורסה האמריקאית נמצאים בידיים של העשירון העליון. כלומר, הכסף הזה לא בדיוק מגיע לכל הציבור האמריקאי. אבל זה לא הדבר היחידי. הזכרתי את וול סטריט, ואנחנו נסיים עם עוד סרט, סרט שאני חושב שהרבה ישראלים ראו, וזה הסרט Pretty Woman, אישה יפה. ויש שם את ריצ'רד גיר בסרט הזה. מה ריצ'רד גיר עושה בסרט הזה? ריצ'רד גיר הוא מה שנקרא corporate raider, תוקף תאגידי. מה זה corporate raider? נגיד לך יש חברה תאגידית קטנה לייצור נייר, משהו כזה צנוע, ואתה מנכ״ל של פעם. אתה עדיין, אתה דואג לעובדים שלך, אתה משקיע את הרווחים שלך בתוך החברה, בינתיים בעלי המניות שמחזיקים את המניה הזאת כבר 30-40 שנה, זה לא מפריע להם, אף אחד לא מפריע לך. ואז מגיע ריצ'רד גיר, והוא מסתכל על החברה שלך דור, ואומר, וואו, אני רואה שהמחיר המניה של החברה שלך היא $10, אני יכול להפוך אותה ל-30. אתה יודע איך אני יכול להפוך אותה ל-30? אני יכול לפטר חצי מהעובדים, למכור חצי מהנגנן, לקצץ את כל הפיתוח של, לא יודע, טכנולוגיית הנייר שלך, כלומר, אני יכול לפרק לך חלקים מהחברה, אבל מה? אני אעשה את זה כדי שאני יכול להעלות את מחיר המניה. ואתה, דור, אין לך מה לעשות נגדה. כי מה שריצ'רד גיר עושה, זה מה שנקרא hostile takeover, השתלטות עוינת, בשקט בשקט, בלי שאתה בכלל יודע, הוא קונה את כל המניות של הנייר שלך, הרי זה בבורסה, אפשר לקנות, ואז עד שיש לו רוב, ואז כשיש לו רוב, הוא מדיח אותך מהמנכלות, מביא איזה מישהו מלמעלה, שמפטר חצי מהעובדים, מקצץ את כל ההוצאות, דואג שהפנסיה של העובדים הולך לפח האשבה, עושה עוד מלא דברים שאני לא אכנס להם פה, בדרך כלל קשור לכל מיני תרגילים של חובות, ומבנקים וכולי, וככה ממקסם את הרווחים, ומעלה את מחיר המניה. והסיפור הזה הוא לא איזה סיפור קטן של, ריצ'רד גיר בסרט, זה מה שהוא עושה. לא. זה מסביר את כל הקפיטליזם התאגידי של היום. כי בעצם מה שזה מסביר, זה שגם אם אתה לא רוצה לשחק את המשחק הזה, גם אם אתה רוצה להיות מנהל של פעם, תאגיד של פעם, אתה לא יכול. אתה לא יכול. כי יבואו, וימשטרו אותך, ויבוא מה שנקרא private equity, אני לא אכנס במה זה פה, אבל אבל זה בדיוק ריצ'רד גיר, והם פשוט השתלטו עליך. אז בסוף אין לך ברירה, אלא לשחק את המשחק הזה, ואת זה התאגיד האמריקאי המודרני של הניאו-ליברליזם של המאה ה-21. תאגידים שלא עובדים בשביל העובדים, והרבה פעמים לא עובדים אפילו בשביל הצרכנים, ולא עובדים בשביל ארצות הברית, ולא בשביל הטכנולוגיה, ולא בשביל הפיתוח, ולא בשביל הצמיחה הכלכלית. לא, הם עובדים רק בשביל לקחת את הכסף ולהביא אותו לכיס של בעלי המניות. אז אני יודע שאתה ביקשת פרק על תאגידים, ובצדק, כי יש פה משהו מנוון וסחי, וזה מבאס, והכל איקאה, ואני שמח מאוד שדיברנו על הנושאים האלה, כי הם נורא 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 חשובים. אבל יש פה גם סיפור אחר, וזה סיפור של למה הכל חרה בארצות הברית. ובאמת, יש סיפורים על, אתה יודע, מה שסיפרתי עכשיו, המצאתי את החנות נייר, אבל אתה יודע, עשו את זה לטויז אר אס, אתה יודע, חנות הצעצועים שלי בתור ילד, איך אהבתי טויז אר אס. אין יותר טויז אר אס בגלל מה שהם עשו. והמון המון חברות אחרות, פשוט אתה רואה את זה, איך שפעם הצליחו בכל זאת לקחת את הקפיטליזם, כי בכל זאת, מה שתיארתי על שנות ה-40, שנות ה-50, 60, זה לא סוציאליזם, חברים, זה עדיין קפיטליזם. זה אפילו קפיטליזם תאגידי, אבל זה עדיין קפיטליזם תאגידי שיש בו איזשהו, אתה יודע, יש לו איזה לב, יש לו איזשהו מצפן, יש לו איזשהו דאגה לסביבה, לעובדים, לחברה, לקהילה, ופשוט פאקינג ריסקו את זה לחלוטין, ועכשיו זה קומץ קטן של אנשים מולטי מיליארדרים שגוזרים עלינו קופון ודופקים לנו את החיים.
תקשיב, אם התחלנו במוזיקת אימה, המשכנו למוזיקת קורפרט, עכשיו אני מסיים בכאילו כינורות מוזיקה עצובה.
כן,
אולי בצלת. אחד הפרקים הכי מדכאים שעשינו.
אתה צודק. אין לי פה, אני רק אגיד דבר אחד. אני אגיד ש- it doesn't have to be this way, תמיד. מה שאני תמיד אומר, לא חייב להיות ככה. שום דבר פה לא היה בלתי נמנע. שום דבר פה לא היה פשוט, אתה יודע, זה התהליך של ההיסטוריה, ממש ממש לא, יש אלטרנטיבות, אגב, גם היום יש אלטרנטיבות, אוקיי? אם אתה עושה את ההשוואה בין התרבות התאגידית, למשל בגרמניה, ששם עדיין לעובדים יש נוכחות מאוד חזקה בבורדים וכולי, ויש להם השפעה מאוד משמעותית, אז הנה, זה משהו בארצות הברית לא היית חולם עליו. ויש דוגמאות אחרות, אתה יודע, יש גם דוגמאות שהם מוסין, שזה בכלל מודל אחר, שהם דווקא, זה לא דמוקרטיה, אבל שם הם ממש לא נותנים לבעלי הון פשוט לשאוב את כל הכסף לכיס שלהם, אלא, וזה הסיבה, אתה יודע, שהסינים היום משתלטים על הרבה מאוד מהטכנולוגיות והייצור של העולם, כי הם עדיין משקיעים את הכסף הזה בפיתוח, ולא סתם בכיסים של העשירים. אבל תשמע, אתה צודק ש... אתה יודע, אני יודע שזה פרק ארוך, אבל אני חייב לסיים בעצם במשהו אחר, עוד יותר מדכא. מוכן? חייב.
בבקשה.
ב-2001, בית המשפט העליון, מקווה שאני צודק בשנה, העביר חוק שנקרא Citizens United. אתה יודע מה החוק הזה אמר? החוק הזה אמר שלתאגידים אמריקאים, לא רק שיש להם את הזכות לקנות רכוש או לחתום על חוזה, יש להם גם את הזכות לתיקון הראשון לחוקה, זכות הדיבור. יש להם freedom of speech, חופש דיבור. מה המשמעות של הדבר הזה, של ההחלטה הזאת של בית משפט העליון? שתאגידים אמריקאים בארצות הברית יכולים להשקיע כמה כסף שהם רק רוצים בקמפיינים של מועמדים פוליטיים. אם שמעתם כל הסופר פאקס, אני לא אכנס לזה פה, אבל זה הדרך, זה המקומות שבהם הם מזרימים את הכסף הזה לתוך הפוליטיקה האמריקאית. אז התאגידי ענק אלה, לא רק שהם השתלטו על המוח שלנו, ועוד נעשה על זה פרקים, על פייסבוק וטיק טוק ואינסטגרם ואמזון, ולא רק שהשתלטו על השוק, ולא רק שהם השתלטו על הכלכלה, ולא רק שהשתלטו על העבודה ועל האוכל ועל הריחות ועל האיקאה ועל העיצוב ועל הווייבים ועל המוזיקה, ועל הסרטים, יש סיבה למה אתם רואים רק פאקינג סרטים של סופר הירוס כל היום, זה גם בגלל תאגידי ענק שאכפת להם רק מכסף. לא רק זה, הם גם השתלטו על הדמוקרטיה ועושים את הדמוקרטיה שלנו, כי הם יכולים להזרים כמה כסף שהם רק רוצים למועמדים שלהם, שנחשו מה, דוחפים את האינטרסים של התאגידים, במקום את האינטרסים של האמריקאים.
תשמע, אני הולך לחשוב פעמיים עכשיו, כל פעם שאני מבקש ממך פרק. אני כמעט רציתי לבקש ממך פרק על אמזון, אבל נראה לי אנחנו נגנוז את זה.
כי זה מדכא מדי?
אם דיקטה אותי עד כה, אני לא יודע מה יהיה בפרק על אמזון, אני אצא בוכה.
אין מצב שלא יהיה פרק על אמזון. אני חייב לספר לכם על העובדים האמריקאים שצריכים להשתין בבקבוקים, כי אפילו הפסקות פיפי אין להם. יהיה פרק על אמזון. טוב, חברים, סגרנו עוד פרק מדכא. אין מה לעשות. לפעמים צריך לדבר גם על הדברים הרעים בעולם, ואי אפשר רק לדבר על הדברים הטובים, אבל אני מאוד מאוד שמח, דור, שהבאת את הרעיון הזה. תמיד אתה מצליח למסגר את זה. אני נגיד, חשבתי, נעשה פרק על ניאו-ליברליזם וזה. תאגיד, הרבה יותר טוב. תאגיד. נתראה בשבוע הבא. תודה לדור קומט גם על כל ההפקה, המוזיקה העצובה, המפחידה, המבאסת, הסחית. וכמובן, תודה לפייט רדיקל. אני אלי קוק, נתראה בשבוע הבא.
רדיקל, בית לשם שינוי.
טוב מדי, אבל יותר קשואלי.
אוקיי, רדיקל, בית לשם שינוי.